טוב, בוקר טוב. הגענו ליסוד התשיעי. והיסוד התשיעי הביטול, והוא שזאת תורת משה לא תבוטל. ולא תבוא תורה מאת השם זולתה. ולא יתוסף בה ולא יגרע ממנה. לא בכתוב ולא בפירוש. אמר לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. וכבר בארנו מה שראוי לבאר ביסוד הזה בפתיחת זה החיבור. כן, הרמב״ם בהקדמה למשנה, בפסקה ב' לפי החלוקה של הרב שילת, מעריך שם מאוד בעניין הזה של חוסר האפשרות של נביא אחר בעצם לבוא ולחדש דבר מעתה. זאת אומרת, פשוט שהוא לא יכול לבטל את התורה, אבל אפילו לא לחדש איזשהו מצווה או לגרוע איזשהו מצווה אחת, בלי שהוא אפילו לא לחדש מצווה מסוימת באופן נצחי מן התורה, אין דבר כזה. לא תבוא תורה מאת השם זולתה. זה התורה, כן, לפי הרמב״ם, כמו שדיברנו, היא דבר שלם ונצחי, ולא יהיה מאת הקדוש ברוך הוא משהו אחר. זה מאוד שונה מדעתו של בעל ספר העיקרים. מה שהזכרנו כבר, ציינו שגם אצלו כמובן התורה, תורת משה, היא חלילה לא הוחלפה, אבל הוא אומר באופן תיאורטי, מאת השם יכול לבוא משהו אחר, וכבר היו הדרכות שונות, תורות שונות שהתחלפו עד תורת משה, והכל תלוי, זאת אומרת, נצחיותה של התורה תלויה ברצון השם, ואם הוא ירצה להחליף אותה, הוא ייצור גילוי שכינה גדול יותר ממה שהיה למשה. ולפי העיקרים זה אפשרי. אבל אצל הרמב״ם, מה שהגיע מהקדוש ברוך הוא, תורת השם, היא תמימה, תאורה, קדושה, אמת, לנצח נצחים. ושוב, כמו שאמרנו, לא רק שהיא לא יכולה להתחלף, הרמב״ם אומר פה, לא, גם לא יכול, ולא, לא, אפילו מצווה אחת לא תיגרע, וגם לא יכול להתווסף. והוא כותב פה, לא בכתוב ולא בפירוש. לא רק בתורה שבכתב עצמה, אלא גם בתורה שבעל פה, שזה בעצם דבר אחד. יש, דיברנו על זה שהתורה שבכתב עוברת במסורת ועברה במסורת, וגם הפירוש שלה עבר במסורת. ותורת משה זה בעצם תורה ומצווה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שזה דרך ליישם. התורה שבעל פה מפרטת את הדרך ליישם את התורה שבכתב, ואם יבוא נביא לשנות את המסורת הברורה של תורת משה, אז הוא ודאי כופר בתורה, כופר בתורת משה ודינו בחנק. וכל הדברים האלה הרמב״ם מאוד מעריך בהקדמה למשנה, פסקה ב' ובשני הפרקים שנשארו לנו בהלכות יסודי התורה, שבעצם עוסקים ביחס של נבואות כל הנביאים וסמכותם ביחס לנבואת משה, שאין להם שום רשות לחלוק, לא להוסיף ולא לגרוע, לא בשמיים היא, אלא יש להם דין מיוחד שנקרא הוראת שעה. וחוץ מזה, הרמב״ם בפרקים האלה בפרק י' הוא גם קובע מתי התורה אומרת בדיוק להאמין לנביא, מה המבחן שהוא צריך לעבור בשביל שנאמין לו בכלל ונשמע לדבריו בענייני הרשות ובהוראות שעה וכדומה. ומדגיש את הנקודה שלא תבוא תורה מאת השם זולתה, ואף נביא לא שי לחדש, לא לעקור, לא להוסיף ולא לגרוע. זה בעצם היסוד הזה שאנחנו נגיע אליו בפירוט בעזרת השם בהקדמה למשנה. רק נביא את הדברים במשנה תורה בתחילת פרק תשיעי, אחרי ההקדמות של הבנת הנבואה, שזה בסיס לתורה, והבנה של נבואת משה שנתבררו בפרק ז' בהלכות יסודי התורה. אחר כך היה לנו את פרק ח' שראינו אותו, שזה היה הבסיס הברור של נבואת משה במעמד הר סיני. מעמד הר סיני הראייה על נבואתו, שלא בנויה לאותות ומופתים, שמלא מלמדת אותנו למה באמת נכון ללכת על פי נבואת משה ותורתו שנתבררה לנו במראה עיניים, לעומת נבואת הנביאים אחרים שאפילו יעשו אותות ומופתים לא נקשיב להם, אם לא בהגדרים שמשה אמר לנו לשמוע, בגלל שאות ומופת זה לא ראיה ברורה. אז זה היה פרק שמיני. ואז בפרק תשיעי אומר הרמב״ם דבר ברור מפורש בתורה, שהיא מצווה עומדת לעולם ולמי עולמים, אין לה לא שינוי, לא גרעון ולא תוספת. כן, זה מפורש בתוך תורת משה עצמה, שהיא נצחית ולנצח לא יהיה לה לא שינוי, לא לגרעון ולא לתוספת אפילו, שנאמר את כל הדבר שאנוכי מצווה אתכם אותו תשמעו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, ונאמר ונגלות לנו לבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. כן, אני חושב שכבר הזכרנו שהרמב״ם אומר שכשכתוב עולם זה באמת יכול להיות עולמו של יובל, יכול להיות, זה לא לנצח, אבל אם כתוב עולם ועד או עד עולם או עם תוספת מסוימת מעבר לעולם, אז זה מסמל, אז הכוונה הפשוטה של המילים זה לנצח. כן, וזה מה שהרמב״ם אומר פה, למדת, מה אתה אומר? במורה נבוכים. אומר הרמב״ם, למדת שכל דברי תורה מצווים לנו לעשותן עד עולם. וכן הוא אומר, חוקת עולם לדורותיכם. נאמר בכמה מצוות. ונאמר, לא בשמיים היא, למדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. כן, וזה דבר שצריך הרמב״ם יעריך להסביר אותו בפירוש, בהקדמה למשנה, כמו שאמרנו. בעצם ההבנה שנתינת התורה הייתה אחת, והתורה ניתנה שלמה ממשה מפי השם, ואין יותר נתינות תורה, אין יותר שינויים, אין יותר חריגות, אין יותר, לא יהיו נבואות. בלתי אפשרי שיהיה נבואה במדרגת משה, ולא יהיה נבואות של החלפת תורה, ולא יהיה נבואות של נתינת תורה בעצם. אלה, זה המשמעות שלא בשמיים היא, אלא לנו ולבננו עד עולם. אנחנו נראה איך הרמב״ם בהקדמה למשנה תורח להסביר איך התורה היא בעצם בנויה בצורה כזאת שלמה, שאין שאלה למעשה שכן, כל המערכת ההלכתית היא בעצם מכסה את עצמה, ויש לה תשובה לכל שאלה. יש גם התורה עצמה, וגם התורה עצמה נותנת כללים לספקות וכללים להוציא, לדרוש ממנה גם הלכות מחודשות בהתאם לכל מיני פרטי מצויות חריגות שהתחדשו במהלך הזמנים, ונותנת סמכות לחכמים גם כן לתקן תקנות. כן, זה גם דבר חשוב פה לגבי איסור בל תוסיף, שהרמב״ם מזכיר פה שהתורה עצמה לא יכולה לא להתווסף, לא להתווסף ולא לגרוע ולא להיגרע. אז הרמב״ם, אנחנו נראה שם, הרמב״ם תורח להסביר שבל תוסיף, אין בזה בעיה בתוספות של חכמים, בגלל שהם אומרים מראש שהם מוסיפים משהו דרבנן, הם לא מוסיפים על התורה, הם עושים סייג לתורה. סייגות לתורה הם מצווים להוסיף, להוסיף על התורה זה איסור. ככה גם נביאים שיש להם הוראות שעה, זה נקרא בכל אם יאמר לך עבור על דברי תורה. לעבור על דברי תורה לשעה מותר לנביא, יש לו את הסמכות, אבל לא לקבוע תורה חדשה כמו שאנחנו נראה. בקיצור, אז זה בפני עצמו, אנחנו נראה את אבל תוסיף שהרמב״ם יסביר בהקדמה. וכן, את כל זה אמרתי בשביל להסביר שהתורה מאז שהיא ניתנה היא תורת השם, תמימה, תאורה, קדושה, אמת, לא חסר בה כלום, ויש בה את הכללים איך ללכת על פי הרוב ולהכריע בכל שאלה שצריכה. היא לא צריכה שום תוספת, וגם בלתי אפשרי שתהיה בעצם, שתהיה שיהיה בשינוי. כל המצוות כולם, הרמב״ם אומר, אני מונה את המצוות, את הרגע המצוות הנצחיות. זה היסוד של נצחיות התורה שלא תבוטל. בעזרת השם, את הפרקים תשיעי ועשירי ביסודי התורה אנחנו נראה במקביל ללימוד שלנו בפסקה ב' בהקדמה למשנה. בעזרת השם, אז נעשה סיום ליסודי התורה. זאת אומרת, ללכות יסודי התורה ברמב״ם. חוץ מזה, עברנו כבר על הכל. פה בעצם אנחנו מסיימים גם את הקבוצה השנייה של היסודות, לפחות לפי איך שזה נראה בחלוקה פה. ראינו את הקבוצה של היסודות של אפיקורוס שבמשנה, שהכופר בהם אין להם, אין לו חלק לעולם הבא, ואת הקבוצה של היסודות תורה מן השמיים. טוב, אנחנו מגיעים ליסוד העשירי. היסוד העשירי, שהוא יתעלה יודע מעשה בני אדם ואינו מזניחם, כן, ואינו מזניחם, ולא כדעת מי שאמר עזב השם את הארץ, אלא כמו שאמר גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, ואמר וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, ואמר זעקת סדום ועמורה כי רבה. וזה יורה על זה היסוד העשירי. שלושת הפסוקים האלה אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא מלמדים שהקדוש ברוך הוא משגיח על דרכי בני אדם. עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו יאכלו, משמע לכל, איך? וכפרי מעלליו. לתת לאיש כדרכיו, משמע לאדם פרטי. לכל אדם פרטי יש השגחה פרטית, וכשמדובר על סדום מדובר על עיר, וכשמדובר על וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, זה כלל המין האנושי. הרב שילת מראה שבאמת זאת אומרת, רואים שהרמב״ם בעצם הביא פה את שלושת הפסוקים האלו כדי להדגים השגחה אישית לבן אדם, השגחה לעיר, למדינה, והשגחה לכלל האדם. הוא מבסס את הדברים ואומר שאפשר לדקדק את זה בצורה ברורה מהלכות תשובה. דרך אגב, אם אני מזכיר עכשיו במפורש את, את הדברים ש, של הרב שילת ואומר במפורש שזה בשמו, אני רק אנצל את ההזדמנות להזכיר ש, שבאופן כללי כל, כל מה שאני אומר מבוסס על דברי הרב שילת במודע או שלא במודע, ופשוט אני לא טורח להגיד את זה תמיד, אבל שתדעו שזה זה, עברתי על זה בזמנו, חלק דברים אני אומר בשמו בלי שאני זוכר שזה בשמו. זאת אומרת, אני אומר את הרעיונות שהוא אמר, אבל בסך הכל גם הרעיונות שהוא אמר זה פשוט הרמב״ם, הוא לא כותב, הוא לא מוסיף הרבה, יש לו כל מיני חידודים וזה, אבל זה הפשט, אתה לומד זה, זה מגיע. קיצור, אז תדעו שהדברים, אני לא מתכוון חלילה להאשים אותו בכל הטעויות שאני אומר, אם אני לא מדקדק וכדומה, אבל גם פשוט לא לקחת לעצמי שום דבר. זה, נראה לי שרוב מה שאני אומר זה דברים שכתובים על פיו, או כתובים פה בשיעורים שלו. טוב, אז בקיצור, הרב שילת מראה פה בתחילת הלכות תשובה, סליחה, בפרק שלישי בהלכות תשובה, הרמב״ם פותח, כל אחד ואחד מבני אדם יש לו זכויות ואבונות, וכן המדינה, וכן העולם כולו, והוא מביא את כמעט את אותם פסוקים שיש לנו כאן. אדם שאבונותיו מרובים על זכויותיו, מיד עומד בראשו, כמו שהגמרא אומרת. הרייבד פה אומר, מה זה מיד עומד בראשו? זה לא שהוא אומר, יש רשעים חיים הרבה, אלא נחתמים לאלתר שלא ימלאו ימיהם לשני הדור שנגזרו עליו, ועיקר דבר זה ביבמות. זאת אומרת, מתקצרים חייו בהכרח, ככה רייבד מפרש את הגמרא שם, ויש פה כל מיני פירושים, אבל אנחנו מתרכזים בעניין של ההשגחה הפרטית. על כל פנים, אז הרמב״ם הרמב"ם מציין שיש השגחה, השגחה פרטית לכל איש ואיש, לאדם שנידון בהתאם לזכויותיו ועוונותיו, שנאמר על רוב עוונך, כן, אז הפסוק הזה דווקא לא נמצא אצלנו, אצלנו היה כתוב אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו או כפרי מעל עליו, אבל הפסוקים הבאים זה אותם פסוקים. הרמב"ם מוסיף ואומר, וכן מדינה שעוונותיה מרובים מיד היא עובדת, שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה, וכן כל העולם כולו אם היו עוונותיהם מרובים מיד הם נשחטים, שנאמר וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ. אז זה אותם פסוקים, וכאן רואים שהרמב"ם במפורש מביא אותם כדי להראות את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בהתאם למעשה בני אדם, של כלל המין האנושי ושל מדינה ומדינה ושל כל אדם פרטי. הסדר אצלנו באמת הוא שונה, אבל אף על פי כן אפשר להבין שבשביל זה ניתנו שלושת הפסוקים. כן, פה זעקת סדום ועמורה הוא האחרון. הרב שילת מסביר את הסיבה שייתכן שהרמב״ם החליף את הפסוק לגבי אדם הבודד, שהוא לכאורה עיקר הנקודה הכי מחודשת והכי חשובה ביסוד, ההשגחה הפרטית. בעצם הנקודה פה, תשימו לב, הרמב״ם פותח בזה שהשם יודע, אבל הוא לא אומר שהשם יודע רק, שהשם יודע מעשה בני אדם, כן? ואינו מזניחם, ולא כדעת מי שאמר עזב השם את הארץ. צריך להבין שיש פה ביסוד בעצם יש ויכוח גדול על ידיעת השם, האם הוא יודע את הפרטים. הרמב״ם מעריך בכלל בכל הנושא של ההשגחה, של היסוד הזה, של ההשגחה של השם על העולם, ההשגחה הפרטית, על הנמצאים, על מין האדם, מעריך בזה בחלק ג' במורה נבוכים, מיד אחרי הפרקים של מעשה מרכבה שם, הוא עובר לכיוון פרקי ההשגחה ומדבר במפורש החל מפרק י' ז' עד כף ג', שם דן בדעות בני אדם בהשגחה, ובסוף מפרש את עיקרי ספר איוב שם לפני שהוא עובר עד פרק כף ד' אני חושב, ואז עובר לטעמי מצוות. אז בקיצור, רציתי להדגיש, כן, הרמב״ם פה מתווכח עם דעת הפילוסופים שאומרים עזב השם את הארץ, וצריך לדעת שיש להם הכרח מצד תפיסתם בידיעת השם, באחדות השם. יש פה את הנושא של ידיעת השם, ועליו דיברנו כבר כשדיברנו על היסודות שקשורים למציאות השם, אבל הרמב״ם גם יש עוד יסוד שקשור להשגחה של השם ושל הצדק האלוקי והיחס של השם לנבראים, ובזה זה מגיע ביחד עם קבוצת היסודות של אין תחיית המתים מן התורה, של שכר ועונש, וזה כן, שהוא יתעלה יודע מעשה בני אדם, הוא יודע, והוא יודע, ראינו בהלכות יסודי התורה שהרמב״ם אומר, הרמב״ם יודע הכל, את כל הפרטים, את כל מה שיש פה בעולם, אבל הדגש על מעשה בני אדם זה מצד ההשגחה על בני אדם, זה מה שהוא אומר, ואינו מזניחם. ראינו שבפרק שלישי בהלכות תשובה היסוד הזה נכנס בכלל האפיקורסים שכופרים בנבואה, בנבואת משה, ובהשגחת השם, בידיעת השם והשגחתו על מעשה בני אדם בעצם. שאין הבורא יודע מעשה בני אדם, זה בכלל שלושה שנקראים אפיקורסים. זאת אומרת שהרמב"ם מביא את זה פה בהקשר של העיקרים, של היסודות, בהקשר של לא סתם של ידיעת השם, אלא השגחת השם, שאינו מזניחם, שהוא נותן להם כפי מעשיהם, ודן אותם בצדק. זה ההקשר של הדברים. אמ הוויכוח של הרמב״ם עם הפילוסופים במורה, הוא אומר שדווקא עיקר מה שהביא את הפילוסופים לדבר סרה על השם ולהגיד שהוא לא יודע את הפרטים, זה זה שהם הסתכלו על מין האדם וראו שאין ענייניו מסודרים. יש הרבה אנשים סובלים, הרבה אנשים טיפשים, הרבה אנשים לא מוצלחים, הרבה ככה ש... שאפילו שהם בסך הכל לא עשו שום דבר רע, והם לא רואים צדק במעשה השם. הוא אומר, זה מה שהטריד את, המין האנושי, שאלת הצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, גם הרמב"ן בכתביו הולך ומדגיש את זה הרבה מאוד. כמה זה היסוד לכפירה של כל כך הרבה אנשים וחכמים וכדומה. והרמב"ם מסביר את ההיגיון שלהם. הם אומרים, כשהם שואלים את עצמם אם הקדוש ברוך הוא יודע את מעשה בן אדם ומשגיח, על מעשיו, אז יודע או לא יודע? אז הם אומרים, יש להם בעיה באמת להגיד שהוא לא יודע, כי זה לכאורה חיסרון בו, אבל מצד שני, לבוא ולהגיד שהוא יודע ובכל זאת מזניח ובכל זאת משאיר את זה ככה שבלא השגחה ובלא סדר וצדיק ורע לו ורשע וטוב לו, זה היה נראה ביניהם עוול יותר גדול מאשר, זאת אומרת, מאשר להגיד שהוא לא יודע. לבוא ולהגיד שהוא יודע ולא אכפת לו והוא כביכול הוא אכזרי ו... או סתם פשוט בונה את הדברים בצורה לא שלמה. אז הם אמרו שההשגחה היא רק בכללים, בחוקים. החוקים הם מסודרים, החוקים הם טובים. והאישים והמקרים הם בהכרח עצם זה שהם חסרים, זה מוכח מזה ש... כן, ולא מחויבים ואפשריים ומקריים, מוכח מזה שהם לא תלויים בבורא. ולגבי החיסרון שהם מייחסים לו את החיסרון הידיעה, אז הם בעצם ניסו לפתור את זה ואמרו שפשוט האדם הוא מה אנוש כי תזכרנו, הוא פחות כל כך. שאין לה, אין בעצם לבורא שום עניין ושום מעלה ושום ערך לדעת אותו. ככה שהם רוממו אותו, שהוא נעלה מידיעת הפרטים לפי מחשבתם. וכך הם, מתוך הסוגיה של ההשגחה, זה גם, זה אחד ההכרחים הגדולים שהביאו אותם לדעה שלהם. לדעה שעזב השם את הארץ. והרמב״ם משיב עליהם בצורה מאוד מאוד חריפה ואומר ש... איך אפשר לייחס את את הסיכלות לבורא, להגיד שהוא לא יודע את הפרטים, זה טעות נוראה. ומסביר שהטעות היא בעצם ואומר שברור שאנחנו דעת תורתנו שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל מעשה בני אדם לתת לאיש כדרכיו. והוא אומר שהטעות שלהם הייתה בזה ש... כן, לגבי הטעות שהם חשבו שהידיעה שלו תשתנה אם הוא ידע את הפרטים או שיהיה בזה חיסרון. הוא אומר זה שדיברנו על זה, שהם מגשימים את ה... הם מגדירים את הידיעה האלוקית כאילו כדבר נוסף על עצמו וכדבר חיובי ומובן, ועם אלה שוללים אותה ממנו. ולגבי העניין של הצדק האלוקי שהפריע להם, אז הרמב״ם אומר, צריך לדעת, חוזר על זה בכמה מקומות, צריך לדעת שהצדק האלוקי, אולי היסוד הראשון שלו, זה שאנחנו לא יודעים איך, זה שאנחנו לא מבינים את הצדק בדיוק עם כל בריאה ובריאה, זה לא אומר שהוא לא קיים. וצריך לדעת שהפרספקטיבה היא מאוד רחבה, יש עולם הזה ועולם הבא, ו... אדם רואה את העולם הזה ולא רואה את העולם הבא ולא יודע את כל מעשיו הטובים והרעים של כל אדם. הרמב"ם מדגיש את זה בהלכות תשובה. אי אפשר לדעת את ה... אין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות, והוא יודע איך רוחים הזכויות כנגד האבונות. ומדגיש את זה שיש שנפרעים מאדם בעולם הזה ויש בעולם הבא. ורק הקדוש ברוך הוא יודע את ה... את הצדק של הדין, אבל פשוט שיש צדק של דין. והוא גם טורח להסביר שם איך רוב הרעות בני אדם, בפרק י"ב, י"ג שם, בחלק ג', הוא מראה בצורה מאוד יפה איך רוב רעות בני אדם זה רק בגלל שאדם רק גורם לעצמו, רק בגלל שהוא לא מסתפק במה שהוא צריך, וכל מה שהוא צריך וכל הטובה שאמורה להיות לו היא זמינה לו. וככה הוא מסביר את רוב הטוב שבעולם גם בטבע, ומתוך התפיסה הזאת אפשר להגיד, להבין את הצדק, את צדק דרכיו של הבורא, ולא צריך להגיע חלילה לתפיסה ולחיסרון הכל כך גדול שהם מייחסים לקדוש ברוך הוא רק בגלל שהם לא מבינים את השגחתו וידיעתו, כאילו הוא לא יודע ולא משגיח. והרמב"ם מתווכח איתם בחריפות רבה. אז זה היסוד, היסוד של השגחה פרטית בעצם, ידיעת השם את מעשה בני אדם שאינו מזניחם, שהוא דן אותם ושופט אותם בצדק בהתאם למעשיהם. זה היסוד הגדול הזה. יש נקודה חשובה ומעניינת ומפליאה, מפתיעה, שהרמב״ם בפרק ג' בהלכות תשובה, כשהוא מונה את אלו שאין להם חלק לעולם הבא, אז הוא מפרט את כל הכופרים בכל אחד מי' ג' העיקרים שכאן בצורה ברורה, חוץ מ... את ה... טוב, זה שייך ליסוד הבא, אבל שייך גם ליסוד הזה. חוץ מאת השכר והעונש, שזה היסוד ה-11. היסוד ה-11, שהשם נותן שכר ועונש, ושעיקר השכר הוא העולם הבא, הרמב"ם מפרט את כל המינים ראינו, והאפיקורסים, החמישה הכופרים במציאות השם, האפיקורסים, נבואה, נבואת משה, ידיעת השם את הנמצאים, את מעשה בני אדם, סליחה, ואחר כך יש את הכופרים בתורה, ויש את הכופרים בביאת הגואל ובתחיית המתים. אבל היסוד של שכר ועונש, הכופרים בשכר ועונש, הרמב"ם לא כותב שם שאין להם חלק לעולם הבא. ואני מזכיר את הדברים כאן בגלל שנראה שעיקר הסיבה שהוא לא טרח לפרט את היסוד הזה שם, בגלל שהוא כלול ביסוד שלנו בדיוק. זאת אומרת, היסוד של ידיעת הבורא את מעשה בני אדם שאינו מזניחם, זה בעצם, אמרנו, זה בכלל הרמב"ם מכניס את זה לאפיקורסים שכופרים בקשר של הבורא לבריאה. כשהרמב"ם מביא את ידיעת השם את מעשה בני אדם ולא את ידיעת השם את הפרטים, אז הוא מביא את זה בהקשר של השגחה ונתינת שכר ועונש לכל אדם בהתאם למעשיו. ומילא הדברים כלולים בכפירה שאין הבורא יודע מעשה בני אדם, כדעת אומר עזב השם את הארץ, שהוא מזניח את מעשיהם. בעצם זה נראה הסבר לזה. ולא אמרתי את ה... לא השלמתי את מה שרציתי להגיד בשם הרב שילת. למה הרמב"ם מחליף את הפסוק של גדול העצה ורב העלייה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם? הרב שילת אומר שהרי עיקר הנקודה היא פה של היסוד זה ההשגחה כבר בעולם הזה על מעשה בני אדם. והפסוק הזה, לתת לאיש כפי מעלליו, זה אפשר להגיד שזה בעולם הבא. זאת אומרת, אין הכרח בפסוק, הוא עיניו פקוחות על כל דרכי בני אדם, אבל אולי השכר יהיה רק בעולם הבא. והפסוק שהוא מביא פה בהלכות תשובה על רוב עוונך, אז מדובר על כי מכת אויב היא כתיך, היא כתיך, מוסר אכזרי, על רוב עוונך, עצמו חטאותייך, כן. ומה תזעק על שברך אנוש, על שברך אנוש,
אנוש
מחובך על רוב עוונך, כן. אז שם רואים במפורש שמדובר שם על עונש בעולם הזה, מכות אויב. ולכן הרמב"ם בחר פסוק שמדבר בצורה ברורה יותר על השגחה כבר בעולם הזה.
הפסוק פה לא מדובר באמת על יחיד, מדובר על ציון, עם ישראל, על רוב עוונך.
כן.
זאת אומרת, זה בלשון יחיד, מדובר על ציון.
אז כן, אתה אומר שם סוף סוף יש חיסרון הזה, את החיסרון שזה לא ברור שזה על יחיד, אבל הלשון יחיד מלמדת שכנראה הקדוש ברוך הוא שופט את ציון כמו שהוא שופט אדם יחיד, וגם מביא אויב בעולם הזה. טוב, אז זה לגבי היסוד העשירי, שהוא יסוד גדול וחשוב בתורה. הרמב"ן רואה בו היסוד היותר גדול, הניסים הנסתרים, שהקדוש ברוך הוא כבר בעולם הזה, לא רק לעולם הבא שהנפש נשארת באופן טבעי, אלא בעולם הזה הקדוש ברוך הוא דן אותנו כפי מעשינו, כבעיה עם שמוע. הרמב״ם, רציתי להביא, לא נספיק עכשיו ונסיים, הרמב״ם בהלכות תעניות מלמד שכל דבר רע, כל צרה שבאה לציבור ועל היחיד, אדם מחויב על פי התורה, אדם מחויב לתלות את זה במעשיו, לפשפש במעשיו ולהגיד שזה על מעשיו הרעים, ולא להגיד שזה הגיע במקרה. וכן, הברכות והכללות, אם תגידו שזה קרי, אז אני אבוא אליכם בחמת קרי. וההבנה היא שבעצם הקדוש ברוך הוא משגיח על כל מעשה בני אדם. הרמב״ם בפרקים שהזכרתי במורה, הוא אומר שיש באמת מדרגות בהשגחה, וככל שאדם גדול יותר, על פי דעת השם שלו, על פי מדרגתו השכלית, כך הוא מושגח. אבל צריך להבין שגם אדם שכן, לפי זה מה תגיד, אדם שהוא לא גדול ולא כל כך מושגח, לא אסגבהו כי ידע שמי, כמו שהרמב"ם שם אומר בשיר של פגעים, אז מה, אז גם הוא, למה הוא צריך לתלות כל דבר במעשה, והוא לא כל כך מושגח. אז הרמב"ם אומר שגם בעצם חוסר ההשגחה זה גם כן עונש, וגם זה צריך לתלות במעשה. אדם צריך, אדם שבעצם כל צרה שהגיע, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא הציל אותה ממנו, אותו ממנה. ולכן זה אחד היסודות הכי גדולים של התורה, שהשם יודע מעשה בן אדם ואינו מזניחם. טוב, עד כאן.
חזק.